אז הגמרא אומרת ככה, הלוך ותפוף תלכנה, זה המשך הפסוק, ואומרים לנו חז"ל שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה. אומר רש"י, הלוך ותפוף, שהיו מהלכות ארוכה בצד צרה, שתראה צפה על ראש חברתה, והוא נוילה. ונשואות היו, לפיכך מספר בגנותה. טוב, יודעים שיופי זה דבר מאוד... מאוד... מה? זה על העין היה, בסדר? אז יופי זה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי. מאוד סובייקטיבי. ומה נחשב יפה, יש לזה תשובות מרובות. בדרך כלל לא אובייקטיביות. שמן, רזה, מה נחשב יפה? עכשיו זה העונה של הרזים, פעם היה העונה של השמנים, בתי חזור אחרי זה גם השמנים. צבע מסוים, תלוי במי שואלים, באיזה אזור. גבוה, נמוך. פה רואים בגמרא שהגבוה זה היה יותר יפה מאשר הנמוך. בסדר, אבל זה משתנה, זה לא, זה מאוד סובייקטיבי. טוב, אז הם היו, הייתה תופעה כזאת שהיה אפשר לראות אותה ברחוב, במציאות, שהיו הולכות בצמדים. הגבוהות היו משתדלות מאוד ללכת ליד הנמוכות, וכן הנמוכות היו משתדלות מאוד ללכת ליד הגבוהות. טוב, אז למה? אז זה שהנמוכות הולכות ליד, הגבוהות הולכות ליד הנמוכות, אז זה מובן. אז אמרנו שהיופי היה מאוד מאוד חשוב, הנראות הייתה מאוד מאוד חשובה, ולכן הגבוהה שהיא הולכת ליד נמוכה, אז היא נראית עוד יותר גבוהה. נראית עוד יותר יפה בעיני עצמה. בסדר? אז זה מובן. אבל הפוך זה לא מובן. למה נמוכה משתפת איתה פעולה? הרי אם נמוכה זה לא נחשב יפה, אמרתי באותה עונה, אז למה היא דווקא מנסה להיות עוד יותר נמוכה? נכון? זה מוזר. להפך, צריכה לברוח מנה. לא יודע, ללכת עם הכאבים, לא יודע מה, כי זה לא משנה. בסדר, אבל מה... למה היא משתפת הפעולה? זה מוזר. טוב, אז ננסה גם לענות על הדבר הזה. אומר הרב ככה, אז אנחנו דרך התופעות האלה מנסים להמשיך את פה, לנתח את התופעה הזאת של הגאווה וכל הגרורות שלה. אז אומר הרב ככה, השתקעות של הגאווה הפחותה, כשהיא מחשכת את העוד הפנימי של הנשמה בניבולה, מעקרת מקרב לב האדם את כל ערכו הפנימי. זה שבאמת על ידי התמכרות אל הגאווה נעשה אדם שפל ונבזה, עד שבפנימיותו הוא מחוסר ערך. התחלנו להגיד את זה, אמרנו שהגאווה היא, בגלל שאדם הוא, נזכיר רק את התרשים זרימה הזה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תרשים זרימה זה אומר שבעצם האדם מרגיש שלם בתודעה של שלמות ביחס לחברה, ביחס לחברים, גם ביחס לעצמו, ומאילו אין לו שום תנועה קדימה, אין לו מטרות להתקדם, להשתכלל, ואז הוא לאט לאט מתרוקן, כי המבוקש הפשוט, התביעה מאיתנו, מהטבע של הגוף ושל הנפש ושל הרוח, זה כל הזמן להתמלא, וככה אנחנו גדלים. כמו בגוף, האדם כל הזמן מקבל חמצן ומזה הוא מתחיה, הוא מקבל אוכל, מכניס אוכל ומזה נבנים התאים ונוזלים. אותו דבר גם הוא כל הזמן צריך לקבל מזון נפשי ורוחני. הנפש מבקשת את זה, וכשהיא לא מקבלת את זה, למה? כי תופעת הגאווה בעצם, הרגשת השלמות לא נותנת שום אפשרות להיכנס פנימה. היא לא מחפשת שום דבר, היא לא רוצה, אז לאט לאט נוצרת התרוקנות. וההתרוקנות הזאת, אמרנו, היא מציקה מאוד מבפנים, זה ההחשכה של הגאווה. אז אמרנו, לאט לאט האדם בפנימיותו נעשה מחוסר ערך. העולם הפנימי שלו מתרוקן. והעולם החיצוני נהיה מאוד 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 חזק ומאוד משמעותי לו. מה זה אומר שהעולם הפנימי מתרוקן? זה אומר שהוא לא מקבל מזון, הוא לא מקבל שום איזה ערך אמיתי, ערך אידיאלי, ערך אצילי, הוא כמו איזה כלי ריק שמרוקן ממוסר, מאמת, מטוב. ואז הנפש חשה את הריקניות הזאת, והיא מתמלאת יסורים והיא צועקת, על כן מתגברת בקרבו. רק התאווה של ההתראות בעיני האחרים להסב אליו את המבטים. למה זה מתגבר? זה הסברנו, כי האדם, הנפש מאוד מאוד צמאה, מאוד מאוד צועקת, ואז משהו כאן הוא מצביע אותה באותו מזון, שהוא עד היום מזין את עצמו במזון חיצוני, אבל זה לא מצביע אותה. ואז יש איזה מעגל כזה שכל הזמן הוא נמצא באותו מקום. הוא מאוד מאוד צמא, הוא מרגיש ריק, הוא צריך להתמלא, הוא מתמלא אבל ממזון חיצוני כי הוא לא מכיר משהו אחר, הוא נשאר באותה תפיסת שלו, באותו רגשות, באותה מחשבות שיש לו, מתמלא במזון חיצוני וזה לא מסביע אותו, ואז הוא עוד יותר נשאר רעב וכל הזמן חוזר חלילה. בסדר? זה דברים שדיברנו אותם. אני נותן פה עוד איזה ביטוי ככה יפה, ככה להכיר אותו. מה מתגבר בקרבו? איזה תאווה? תאווה מיוחדת. זה לא תאווה לאוכל, זה לא תאווה לכסף, זה תאווה של ההתראות בעיני האחרים. אל מול היצר ההשתלמות של האדם שרוצה באמת להתמלא, להשתלם, לגדול, במקום זה הוא מפתח תאווה מאוד חזקה, שנהיית מאוד דומיננטית אצלו, ההתראות בעיני האחרים. איך אני נראה בעיני האחרים? הוא מכור לזה, כמו שהזכרנו גם פעמים קודמות, וגם פה כתוב, התמכרות לזה, להסב אליו את המבטים. אז הוא נמצא, אמרנו, הוא אומלל ככה בתוך המעגל הסגור הזה. מציק לו מאוד בפנים, מרגיש מרוקן, התופעות של הדבר הזה, שהאדם הזה לא מלא, אדם עצוב, אדם ששום דבר לא ממלא אותו, גם אם בחוץ יש לו איזה לוח מאוד טוב, מאוד מכובד, מאוד נחשב, אבל בפנים, פנים, פנימה, באמת משהו שם אוכל אותו מבפנים, שם הוא נמצא. כן. איפה את שואלת? הנפש, גם הנפש, לא רק הנשמה. בסדר? הנשמה מזינה את הנפש, ואז הנפש מבקש את הדבר הזה. טוב, אז הוא כל הזמן, טוב, אז, ואם זה נמצא בחברה ככה, אז יש הרבה פסיכולוגים יגידו לו, אולי גם הוא יגיד לעצמו, צריך לעשות שינויים בחיים, וצריכים לשנות את המקום עבודה ואת הלבוש והכל צריך להשתנות. למה? הכל מתחיל מהעולם הפנימי המרוקן, הגמור הזה. עכשיו, ההתראות עוד בעיני אחרים היא יכולה להתבטא בהרבה צורות. היא מתבטאת ברצון המאוד מאוד מופרז ליופי. יופי זה לא דבר רע, אבל ברצון מאוד מופרז שזה יהיה מאוד מאוד עיקרי בחיים שלי. אז זה דבר לא מאוזן. זה יכול להתבטא בהרבה נושאים. בסדר, אם זה חברה של צדיקים, אז הוא יתנסה מאוד מאוד להיות מאוד צדיק. אבל המניע שלו זה לא בגלל להיות צדיק כדי להיות צדיק, אלא כי ככה הוא מסביע את התאווה שלו, איך הוא נראה בעיני אחרים. ואם הוא במסגרת כזאת, מסגרת לימודית, אז שם זה להיות הכי חכם, ובכל מקום. מה שנתפס הכי הרבה, זה מה שמניע אותו. טוב, אז חברה כזאת, אדם כזה, חברה כזאת שנמצאת במציאות כזאת, זו חברה שבאמת נהיית יותר ויותר ויותר חיצונית עם כל ההשלכות של זה. יכול להיות שהחברה הזאת יש לה דחף מאוד גדול, יש הרבה כוחות חזקים של התקדמות, כי כל הזמן יש איזו תחרות כזאת, אבל המניע הוא מאוד מאוד חיצוני והלבבות מרוקנים, העולם הפנימי שם, טוב. וכשהוא מתגבר, עכשיו החפץ ההתראות, אנחנו אמרנו שהוא שייך לכל החיים, שייך לגברים, שייך לנשים, שייך לכל המרחבים, כשהוא כשהוא מתגבר אצל אנשים, אז יש לו עוד השלכה. מבלהו את העולם בערס הצניעות והדרת המוסר כולו. אמרנו, הוא לא שייך דווקא לנשים, כמו שהסברנו את זה קודם, נכון? לכל אדם יש עולם פנימי ועולם חיצוני, והוא צריך לראות איך הוא כל הזמן מפתח את העולם הפנימי שלו, ואיך היצר ההתרות בין האחרים, הוא מאוזן, הוא ככה בשליטה. אבל כשזה אצל אנשים, אז עוד משהו קורה פה, אז עוד פעם הצד החיצוני נהיה מאוד דומיננטי, הערך הפנימי הוא כמעט לא נמצא, אז כל היופי וכל ההתקשטות וכל הצד החיצוני נהיה מאוד חזק. אומר הרב, זה בסוף מוביל, מבלה את העולם בארץ הצניעות ובהדרת המוסר כולו. התאווה של הסבת המבט מביאה, זאת אומרת, אולי כל דבר אני אגיד גם קצת מה התיקון שלו, זה ככה כדי להראות את שני הצדים, זה יותר יסדר לנו את זה. איך אנחנו מרגיעים את יצר ההתראות בעיני אחרים? איך אנחנו מייצרים שליטה עליו? אמרנו, ככל שהוא כן מכניס מזון פנימי לנפש, שזה באמת מה שהיא מבקשת, אז לאט לאט העולם הפנימי מתמלא, וכל היחס לחוץ מקבל איזה רוגע. הוא כבר לא מחור, הוא כבר לא כל כך מתחייר רק מהחוץ. זוכרים שראינו את החיתופל, נכון? שזה הדוגמת קצה ככה. וכן בכל תחום, ברגע שהאדם מתחיל להתמלא מבפנים, לעשות את הדברים האמיתיים, באמת לרצות את הטוב כי הוא טוב, לרצות את האמת, זה מושגים שהנפש מבקשת. זה מושגים שבאמת הנפש מתמלאת מהם. אז החוץ, אז יש לו עדיין חוץ, אבל המרכז שלו הוא הפנים עם חוץ. כי במקרה שלנו, זה לא יש לו פנים עם חוץ, יש לו, הוא כאילו רוקן לגמרי את העולם הפנימי, הוא תלוש מעולם הפנימי. הנפש מאוד מציקה, אבל כל כולו חי בחוץ. התאווה של הסבת המבט מביאה שכל אחת תרצה להראות איזו הצטיינות של פליאה. למה גורם היצר הזה או ההתרוקנות מעולם הפנימי, למה זה גורם? לזה שכל אחד חייב להיות מאוד מקורי. הוא חייב להיות מאוד מיוחד. אין לו, אם הוא ממשיך משהו שהיה עד עכשיו, הוא מרגיש שהוא לא חי. כי אחרת מי זה אני? אני זה משהו שלא היה אף פעם, זה נקרא אני. אני זה משהו שכולם ידברו עליו. אם זה עוד איזה משהו שממשיך, אז גם אבא שלי היה אבא והיה לו ילדים. בסדר, מה באתי לעולם? זה כאילו במישור הפילוסופי של מה באתי לעולם. כאילו מחפש איזה מה בא לעולם. ובתחושה שלו גם. מה באת לעולם? יש לך שליחות. בסדר, השליחות נמצאת בדרך כלל פנימה, בעומק. לא בחוץ. היא מופיעה בחוץ. אבל היא מתחילה זה שאלות מאוד מהותיות שאדם שואל את עצמו. מה השליחות שלי? מה האות המיוחדת שלי? מה הכישרונות שלי כדי להביא ברכה? זו שאלה מצוינת. אבל אם היא באה מהמקום הזה, של איך אני באתי להוסיף לעולם הגדול, המפואר הגדול הזה, מה הנקודה שלי? אבל אנחנו מדברים על שאלה אחרת לגמרי, כמעט הפוכה. שזה לא בא מהמקום של השליחות, והענווה, ומה באתי להוסיף למציאות. אלא יש רק אותי, ויש רק את החוץ שלי בעולם, ואני לא יכול לחיות אם אני לא מקורי. אם אני לומד רק את מה שכולם למדו, אם אני עושה רק מה שכולם עשו, אני לא מרגיש שאני חי, כי אני לא מרגיש, זה לא עונה לי על הדחף החיצוני, של ההתראות בעיני אחרים. אני חייב להיות שונה, חייב להיות מאוד מיוחד. אם אני לא מיוחד, אני לא חי. נכון, זה קשור לגאווה הזאת, זה קשור הוא כל כך צריך להתחיות שכולם ידברו עליו. זה קורה באוניברסיטה, יש הרבה דברים כאלה, נכון, שצריכים להוציא איזה, לא יודע, כל מיני עבודות כאלה, שוחטים הרבה פעמים, הרבה מיתוסים כאלה, של מביאים איזה נושא מפוצץ, כזה שנשמע שם מאוד מפוצץ, מאוד מעניין, ועכשיו צריך לחקור אותו ולהגיע לאיזה מסקנה, שהיא לאו דווקא אמיתית, אלא בעיקר מיוחדת שתתפוס את כולם. נכון? כי מה העיקר? זה מה יתפוס, מה ייתן לי בסוף את החשיבות החיצונית. במקום שמחקר זה לחפש מה האמת, נכון? אם אדם רוצה עכשיו לעשות, לחפש איזה פתרון לבריאות, לאיזה מחלה מאוד מיוחדת, אז יכול עכשיו להיות בשליחות של לחפש את הפתרון למחלה. ואז כל כולו מרוכז בנקודה הזאת, זה שליחות גדולה, זה מטרה טובה, להביא טוב בעולם. הוא יכול להיות מרוכז לא בשליחות להביא את הטוב, אלא באיך אני עכשיו מתפרסם הכי הרבה. אולי בריאות זה פחות הזה, פחות הדוגמה המוצלחת, אבל חפש לחקור על איזה משהו ככה מאוד מפוצץ כזה, משהו שכולם עד עכשיו אמרו בצורה מסוימת, אני צריך להגיד זה אחרת, ואז זה נתפס מאוד, ועכשיו אני בולט. אני בולט בזה, לא בטוב שלי, לא באמת שלי, לא בעומק שלי, לא בגודל שלי, לא בכמה עשיתי טוב, אלא בכמה אני שונה מכולם. והשונה הזה יכול להיות לפעמים שקר, יכול להיות זיוף, יכול להיות משהו מאוד קטן, יכול להיות שאני עכשיו עושה איזה מחקר על התנך ועל דוד המלך למשל, בסדר, ומוציא אותו, אם אני אראה שמיים, אני אחפש איפה דוד הכי גדול, ושם אני אביא את זה. אבל אם אני אראה עצמי, לא יודע, אז אני אחפש איפה אני מתפרסם הכי הרבה. אז אני מביא הרבה פעמים לשקר מאוד גדול. אז כדוגמה, זה יכול להיות בהרבה נושאים. אז אני חוזר אצלנו. אז התאווה הזאת של הסבת המבט גורמת שכל אחת תרצה להראות איזו הצטיינות של פליאה. למה? היא צריכה להיות מאוד שונה, היא צריכה להיות מאוד מיוחדת. למה? כדי שהאדם שמן החוץ יתבונן עליה. כאשר כך הוא הטבע הפראי, כלומר, כך הטבע לא מעובד, הטבע פרימיטיבי, הטבע שעדיין לא עבדו עליו, הטבע ילדותי. הטבע ילדותי הוא יודע בעצמו שבקרבו הוא מחוסר שום השלמה. אז אם אין לו בקרבו שום השלמה, אז הוא מחפש כל הזמן שההשלמה שלו תהיה מהחוץ, מזה שאני מיוחד. אדם שחי את העולם הפנימי שלו לא צריך להיות מיוחד. הוא צריך להיות הוא. ההוא זה תמיד מיוחד. אצל כל הורים, כל אבא ואמא, תמיד הילדים מיוחדים. וכל ילד הוא מיוחד. הוא לא יגיד על זה, ילד הזה סתם שעמם, אין לו שום איזה משהו מיוחד, נכון? למה? למה לילד שלך אתה אף פעם לא תגיד ככה? כי אתה כל כך אוהב אותו, כל כך מעריך אותו, אז אתה אף פעם לא... אבל אם זה מישהו זר חיצוני לך, אתה תחפש תמיד את הבולטים. הוא מאוד חכם, הוא מאוד מצליחה, הוא מאוד יפה, הוא מאוד, נכון? ככל שהיחס יותר חיצוני, אתה תחפש בולטות יותר חיצונית. אבל אם היחס הוא באמת אמיתי ועמוק, אז אתה לא מחפש את הבולטות. אז כאן, כתוצאה מהמחלה הזאת, כל אחת רוצה להצטיין בפליאה שלה. למה? למה היא צריכה להיות כל כך שונה? כדי שאדם שמן החוץ יתבונן עליה ויקבל את היחס. למה? כי העולם הפנימי מרוקן. וככה מתפתחת את זה, כן, בחברה כזאת, היא חברה מאוד מאוד תחרותית. בגלל שהאדם לא חי את הפנים שלו. כשאדם חי את הפנים שלו, אז החברה לא חייבת חירותית. הוא עסוק בהתפתחות שלו, בהתקדמות פנימה, נכון? הוא לא מתחרה דווקא דרך אחרים, הוא מתחרה עם עצמו. כמה עמלתי, כמה עבדתי קשה, כמה הייתי קשוב לאות המיוחדת שלי, כמה התאמצתי להביא עוד טוב. אז לא יכולה לתחרות. אתה לא הנושא. האדם שלידי הוא לא הנושא, החברה היא לא הנושא. להפך, החברה היא מקום ללמוד ממנו ולהעריך אותו ולגדול על ידו. אבל כשאנשים מרוקנים מבפנים והכל זה רק חוץ, אז התחרותיות מאוד מאוד מתחזקת שם. כי זה מי המנצח? כל הזמן השאלה זה איפה אני נתפס בחוץ יותר טוב. על כן היו מהלכות ארוכה בצד קצרה. טוב, אז תסבירו לי עכשיו, למה ארוכה הולכת יד הקצרה, אנחנו מבינים, נכון? למה היא צריכה לקבל חיים? ולקבל חיים זה לקבל תשומת לב. היא צריכה לקבל איזה יחס, היא צריכה להרגיש מאוד מאוד חשובה ומכובד. וכאן במקרה הזה, זה להרגיש יפה, זה להיות גבוהה, ולכן זה מה שהיא עושה, אז היא הולכת ליד הנמוכה, מתאמת איתה. בוא תסבירו לי הפוך. למה הנמוכה הולכת ליד הגבוהה? לכאורה יוצא לה, היא... בוא נשום מה האינטרס לה. אמרנו היא מאוד חיצונית, אבל היא לא טיפשה. מה את מרוויחה? להפך, היא בעיניים שלה, בעיני עצמה, היא נהיית יותר, היא פחות יפה. אז למה היא עושה את זה? שאלה מובנת, נכון? בכבוד, יאללה. אבל היא נהיית פחות זה. מה מבחינתה? מה? היא עושה טובה לשנייה. הלוואי, זה הדור מתוקן. זה לא הרוצים עכשיו במחלה, זה תרבות. כולם חיצוניים. שניהם חיצוניות. הם באותה רמת חיצונית. מה? אני רוצה להגיד משהו? כן. מה היא מרוויחה בזה אבל? טוב, עוד תשובות? אתם מכירים, יש תופעות כאלה של ילדים קטנים, בכלל ילדים מרביצים. אז לפעמים הם מסבירים שהילד הזה הוא איזה סוג של תקשורת עם החברה, הוא לא יודע איך להתקשר עם החברה, ואז הוא ככה מתחיל, מעצבן את כולם. אבל מה אתה מרוויח מזה? אתה מעצבן את כולם, אתה לא רואה שהם רק מתרגזים עליך? למה אתה ממשיך לעשות את זה?
הוא מעדיף לקבל תשומת לב מאשר לקבל תשומת לב.
נכון, אלא באמת, מבחינה נפשית, באמת, אם הוא כלומניק, אז זה מאוד קשה לו. אז אפילו הוא מקבל אפילו יחס של המרגיזן, של המעצבן, הוא מקבל איזה משהו. אז... אז פה זה כאילו משהו, כאילו אני חושב שזה מראה לנו את היצר הזה בצורה עוד יותר חזקה, עוד יותר אבסורדית. זה התמכרות כל כך לקבל חיים מבחוץ, זאת אומרת לקבל תשומת לב שזה מה שמחיה אותי, כי הפנים, העולם שלי, לא מחיה אותי, אלא רק החוץ מחיה אותי, עד כדי כך שהיא מוכנה להיות מאוד מכוערת, יותר מכוערת ממה שהיא, העיקר שדיברו עליה, שהתייחסו עליה. זה כבר נתן לה איזה משהו. זה מראה עד כמה זה... עד כמה, נכון, דיברנו על ההתמכרות. זה כאילו... אז זה לא לשאול איזה שאלות כי הוא טיפש. יש לו אינטרס בזה. הנפש כן מבינה שהיא מרוויחה משהו בזה. אבל נבין איך הנפש הגיעה לאיזה שפלות כזאת. תראו, התאווה של הסבת המבט... מביאה שכל אחד תרצה להראות איזו הצטיון של פליאה, כדי שהאדם שמן החוץ תבונה אליו, כאשר כך הוא הטבע הפראי, ודע בצור של קרבו, הוא מחוסר שום השלמה, על כן היו מהלכות ארוכה בסד צרה, כדי שטיפול ההשתוממות על שתיהן, ואפילו הקצרה, בחרה במעמד כזה, כדי שיסבו העיניים להתעניין בזרותה. לא יודע, לפעמים שאני הולך ברחוב, ואני רואה, יש פעמים כל מיני תסרוקות, שכל מיני אנשים... דברים מאוד מאוד מוזרים. אני לא אומר, אמרנו יופי זה דבר מאוד בסדר, כל אחד ועשה שלו, זה בסדר גרוע. לפעמים אתה רואה, לא יודע, מישהו עם איזה 800 עגילים בפנים בכל מיני צורות, אתה מה? מה קורה איתך? מה אתה חושב? אני לא מבין בזה כל כך, אבל נראה לי שזה קשור גם לנושא הזה. זה משהו, זה מייצר לי איזה ייחוד מסוים. לאו דווקא שאני חושב שזה יפה. זה יכול להיות שזה מייצר אותי איזה משהו מיוחד. אני חושב שזה יושב על אותה תופעה נפשית, אני חושב. טוב, ובגוף האומה בכללה, זאת אומרת, הנקודה היא זה איך אני מרשים, איך אני מבליט, איך אני מושך את העין. אפילו אם זה הלבוש שמאוד מכוער. ובגוף האומה בכללה, מביאה שפלות כזאת, כשזה נמצא בחברה, כשזה נמצא באומה בכלל, מביאה שפלות כזאת הנולדת מגאווה שפלה, לשכוח את רוממות ערכה ואת מעלתה האלוקית. אז מה זה יוצא? זה תמיד שני החלקים האלה. זה אם אני מאוד משועבד אל החוץ כי העולם הפנימי התרוקן, אז בעצם אני מאוד מאוד מנותק, מתנתק עוד יותר מהערך שלי, מהמעלה הפנימית שיש לי. אדם כזה קשה לו מאוד מאוד להכיר את הסגולות, את האוצרות, את מה שהקדוש ברוך הוא נתן, את הדברים העמוקים שנמצאים בתוכו, כי הוא כל כך מרוכז בחוץ, כל כך מה שהוא נמצא במים הרדודים למעלה למעלה, הוא לא רואה מה קורה בפנים. גם בתוכו יהיה לו מאוד מאוד קשה לזהות את כל המתנות שהוא קיבל. את המתנות הכישרונות נפשיים ורוחניים וכל מיני כישרונות שהוא בכלל לא יראה אותם. כי הוא כל הזמן תקוע בנקודה הזאת באיך מסתכלים עליי. והתיקון של זה, אומר זה, זה הפוך. לבנות עולם פנימי זה אומר שאדם מאוד מרוכז ועמוק באמת באיזו הקשבה כזאת למה הקדוש ברוך הוא חנן אותי. מה הוא נתן לי, הוא מלא בתודה לזה, הוא שמח בזה, והוא לא, ומה שמחיה אותו זה, פתאום נפתח בעיניו אוצרות גדולים מאוד, בתוכו. הוא גם אחר כך יוכל לראות את האנשים האחרים בצורה אחרת. הוא לא נמצא עם חברה, סלחו לי על הבידוי, רק כדי לנצל אותה ולקבל את ה... שיצחקו איתו, צחקו על... מהבדיחות שלו, שיתנו לו את היחס. הוא נמצא בחברה פתאום שהוא מצליח לראות איזה גודל, מצליח לראות אנשים גדולים, אנשים טובים, שיש לי מה ללמוד מהם. איך הוא פתאום רואה את זה? כי הוא לא מכור לאיזה נקודה מאוד מסוימת. אתה מכור לנקודה מאוד מסוימת, אתה לא רואה שום מערך, אתה רואה רק את זה. אבל פתאום, כשאתה נגמל מהמחירות הזאת, ואתה משתייך יותר לעולם פנימי שלך, אז פתאום אתה מצליח לראות עולמות פנימיים נוספים. אתה מצליח לראות פתאום משהו אחר לגמרי. זה כמו אדם שנכנס, בסדר, נמצא בים, או שהוא נמצא רק למעלה והוא רואה משהו מסוים, או שהוא יורד למטה, צולל, פתאום הוא רואה איזה אוצרות. איך לא ראיתי את זה עד עכשיו? היית תקוע רק למעלה. לא חשבת בכלל שיש משהו אחר. לא היית מרוכז בזה מבחינתך, לא היה משהו אחר. כן, רגע, בגלל זה רצים שרציתי להסביר, מביאה שיפלות הנודדת לשכוח את רומות ערכה, את מעלתה האלוקית. אמרנו ביחיד ובאומה, בסדר? כשזה נמצא באומה, אז טוב, תן לדבר על זה. מי רצה לשאול? חבר, כן. אני חושב שאם זה בא מהפנימיות, אז זה הרבה פחות תחרות. כלומר, אם יש לי, למשל, בוא ניתן דוגמה. אם למשל אדם מאוד מאוד חינך את עצמו לחסד, והוא מאוד מאוד מרגיש שליחות של החסד בכל מקום, הוא תמיד מנסה להוסיף את הטוב, וזה ה... אז זה מבפנים. אז מה זאת אומרת תחרותיות בזה? לא מעניין אותי, יש עוד מישהו שרוצה חסד. מצוין, תעשה גם את החסד, מעולה. אני לא בתחרות איתו, כי אני לא מתעסק עם זה במה הוא עושה. אני מאוד מרוכז במה, איפה אני יכול לעשות טוב עכשיו. מבינה? אם הוא עושה חסד רק כדי לקצור תהילה, בסדר, יש סיגים, אז אפשר לברור את זה. לקצור תהילה זה נקודה סיג כזה, לאט לאט צריך להתמודד עליו. אבל יש לי פה גם את החסד, נכון? אז אני לאט לאט אני מחזק את הצד הזה. כשדבר הוא פנימי אז הוא לא שייך כל כך לתחרות. אז בסיגים יש לי תחרות, בסדר, בזה אני מתמודד עם עצמי. אני מתרכז יותר... יש איזה ספר על הרב מרדכי, זכר צדיק לברכה. הרבה סיפורים עליו. נראה לי שלא ראיתי אותו הרבה, זאת אומרת... קיצור, מעצמי הרבה הרבה גאונות וצדיקות שהייתה שם, היה איש חסד עצום כל הזמן, ורק איך לעשות טוב. כשהוא נתקל ככה אם מדברים על פרייר, הוא נסע פעם עם נהג מונית, שהוא אמר לו, דיבר על פרייר, הוא אומר, פרייר זה טוב, פרייר זה לתת בלי שום הגבלות, בלי חשבונות, בלי, רק נתינה של טוב. אז זה חשבון כזה שאתה, זה מתחיל מבפנים. בשביל זה באתי, אני באתי לעשות טוב. מה אכפת איך אתה מסתכל על זה? אמרתי, מישהו אחר שעושה את זה, זה לא. טוב. אז אמרנו, אז באומה, באומה זה אותו עיקרון, גם באומה. האם אנחנו, נגיד ככה, ככל שאנחנו יותר נהיה מרוכזים בסגולה של האומה, בדברים הגדולים שיש לעם ישראל, בכישרונות של הטוב שלו, של המידות הנאצלות שיש לו, בנפש המיוחדת שלו, אז אדם מרוכז באמת בגודל של עם ישראל. אז אין שום סיכוי שאתה תחפש להיות אמריקאי או אירופי או... והנהירה אחרי להידמות ולהיות כמו עמים אחרים, לשמוע את השירים שלהם ולכת עם התרבות שלהם ולהרגיש שזה באמת, בזה ככה אני יותר נאור ואני יותר... זה יושב על הנקודה הזאת שאתה אתה כל כך מרוקן מהעולם הפנימי של האומה שלך. אז אתה מחפש. אבל מי שמכיר ועסוק בדברים הגדולים שבאומה, אז הוא כל כך מאוהב באומה ומעריך אותה, אז מתוך זה הוא רוצה לעשות גם טוב באומות העולם, אבל זה בכלל, אין תחרות בכלל. אין שום קנאה להיות גוי או לחכות את הגויים, הפוך. אנחנו באנו ללמד אותם. כלומר, זה הבעיה הזאת, הרצון הזה כל הזמן למצוא חן בעיני אומות. שיגידו שגם אנחנו, גם מדינת ישראל היא מדינה נאורה וכל הזמן, הרצון הזה יושב על זה שלא מבינים מספיק את הערך הפנימי. העולם הפנימי, הלאומי שלי מרוכן, אני לא מכיר אותו מספיק, לא מבורר בו, לא מעריך אותו. זה אותו דבר, כמו שאמרנו בפרט, אותו דבר גם בכלל. כן. כן, השאלה עד כמה מכורים לזה, נכון? זו השאלה. החוץ הוא לא רע, אבל השאלה, מה מעמיד את החיים שלי? איפה מרכז החיים שלי? ההחלטות המשמעותיות בחיים, מתוך מה הן נובעות? האם נובעות מהחוץ? מה נותן לי באמת את מעיקר החיים? החוץ נותן לי חיזוקים, וזה בסדר, חברה שגם נותנת מחזקת ומפדבקת, זה דבר טוב. אבל השאלה עליי, ממה אני מתחייב באמת? מה העיקר של הדבר? זה הנקודה, זה הנושא פה.
אני אומר, אולי, כאילו שלנו, יש עניין שנהיה
רגועים, אז נכנסנו חייבים, כאילו, כן, כל הזמן ידעו שנהיה ככה. גם כל אדם שהוא ירא שמיים, בן בת, הוא צריך להיות, צריך לדעת שהוא נציג של הקדוש ברוך הוא, נציג של התורה. יש כאלה שמתעצבנים מזה, נכון? מהירים לו באוטובוס, אתה דתי, אז מה אתה עושה ככה? תעצבן מזה, אבל זה מחמאה. זה ממש מחמאה, זה כאילו אני מצפה ממך למשהו אחר. אז זה מצוין שהוא מצפה, יפה מאוד. ואם לא הייתי מספיק בסדר, אז אני צריך גם לתקן את דרכי, גם מצד האמת וגם... זאת אומרת, אתה לא רק נציג של עצמך, אתה דווקא נציג של הקדוש ברוך הוא, זו זכות עצומה. יש כאלה שלא רוצים שיגדירו אותם, נכון? יש כאלה הולכים בלי כיפה כדי שלא... הם דתיים. רק שלא יתאיגו אותם, שלא זה... מה הבעיה? מה הפחיד אותך? דתי הרבה פעמים זה יושב על זה שאתה לא... משהו בזהות שלך לא מבורר, לא חזק עד הסוף. אחרת, מה אכפת לך שיגדירו אותך? מה אתה מתבייש? זה גאווה. יגדירו אותך בן של עם ישראל, בן תורה, דוס. גאווה גדולה, זה זכות גדולה, לא? אז זה הרבה פעמים בעיה בזהות. להפך, תחבר עוד יותר את הזהות, זה לא גאווה כדי להשתחצן על מישהו אחר, אבל זה, זכינו, ברוך השם, זכינו לגדול בתורה, בירת שמיים, אנחנו מחוברים לשורשים, ורוצים כל מה יותר ויותר. אנחנו רוצים לקדש את השם, נכון? שעוד אנשים יהיו ככה. אבל עכשיו היחס למישהו אחר, שהוא אור בדרך, זה לא לרצות אותו, לא להשתעבד אליו, אני לא משעבד אליו. אני קודם כל משועבד לאמת. זה דבר ראשון. קודם כל מה האמת ומה ההלכה ועם זה. על זה אני נלחם. זה העמוד שדרה שלי. אני רוצה להרוויח רווחים נוספים. כן, שזה גם יעשה, האמת הזאת גם תתפרץ ותגלוש לעוד מקומות, יעשה קידוש השם מצוין. אבל אם אני רוצה לקדש את השם ובגלל זה אני עכשיו בורח מהאמת, אז הפכתי את כל הזה. זה בעצם כאילו אני יותר חשוב לי איך, זה בעצם כאילו, זה יושב על דתי מטרה אחרת. יותר חשוב לי איך רואים את הדתיים מאשר להיות דתי. יותר חשוב לי איך רואים את הדתיים מאשר להיות באמת מחובר לקדוש ברוך הוא ולתורה. אבל זה כבר מעוות, זה לא נכון. אז זה בפרט. אותו דבר גם בכלל. גם בכלל. הרצון להיות אור לגויים זה כדי להוסיף לגויים, כדי לעשות להם טוב. אנחנו רוצים באמת לתיקון עולם מלכות שדי. אבל קודם כל נהיה אנחנו. מתוך שנהיה אנחנו זה ככה, אבל זה לא הרצון החיצוני לרצות אותם. כדי שיגידו עלינו שגם אנחנו בסדר ו... זה שיבוד. ולהיות משועבד לחוץ. יש יחסים בינלאומיים, בין מדינות, בסדר, זה אינטרסים, זה טכני, זה שותפות, אני מדבר על העמדה הנפשית, איפה העמדה הנפשית? האם אתה עכשיו, שאתה מול אמריקה, מול אירופה, מול זה, האם אתה משועבד? למה יגידו עליך? כשאתה שומע, אני חושב שזה בנפש, זה מסביר הרבה הרבה, שומע את השירים שלהם, מתלבש את הבגדים שלהם, עושה... אתה רוצה לחכות אותם, בזה אתה מקבל איזה משמעות. אוי ואבוי, אנחנו רוצים לחכות את אבותינו הקדושים, את משה רבנו, את זה, 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 זה השאיפות שלנו. רוצים מתוך זה להוסיף לגויים. אבל את משועבד להם, הם ילמדו אותנו מה זה מהות, מה זה זהות, מה זה מוסר. כן, יש לנו, יש כאלה שמטיפים לנו מוסר. נכון, פוטין, מה שאנחנו צריכים להיזהר עם החפים מפשע. חוץ מלצחוק, לא יודע איך להגיב לזה. הכל איזה צביעות וציניות, כאילו מה... אתה תגיד לנו מוסר, כאילו מה... מוסר של דובים, צריך להגיד. טוב, קיצור, זה... יש... טוב, קיצור, אז אני חושב שזה הרבה פעמים מסביר את העמדה, לא עמדה מרצה. טוב, אני רוצה לעבור לפסקה הבאה, להתחיל אותה, אנחנו לא נצטרך לסיים אותה, אבל נתחיל ככה. פסקה למד א', וברגליהן תאחסנה, ככה אומר הפסוק, אמר רבי יצחק, דבי רבי עמי, מלמד שמטילות מור ואפרסמון במנעליהן, ומהלכות בשוקי ירושלים, וכיוון שמגיעות אצל בחורי ישראל, בועטות בקרקע, נמצא בעמוד הבא, ומתיזות עליהם ומכניסות יצר הרע בהם כערס בכעוס. כן, אז דיברנו על מרמזות לבחורים, דיברנו על מהלכות ארוכה בסד קצרה, ועכשיו זה כבר מטילות ערס זה להזיק, זה להשפיע לרעה. בוא נראה, אומר לנו רשי, אז בפשט מה הם היו עושות? הנעל, בנעל, היו בפנים, שמו בוסם בתוך הנעל, בסוליה. וכשלוחצים על זה, אז ככה יוצא הבוסם. בסדר? בצורה כזאת. אז הם היו מהלכות בשוק, וכשהם גיעות זה בחורי ישראל, הם מלחצות בזה, וככה היה יוצא הבוסם, ומכניסות יצר רבה, חוץ מהפריצות שזה יוצא, אבל יוצא פה איזו השפעה חברתית. אומר לנו רשי, תאחסנה כמו וכעקס אל מוסר רביל, והוא ערש של נחש. וקרא לי אחס על שם שלא מטילו אלא על ידי כעס, כן? הנחש נקרא גם אחס, כי הוא מטיל את הערש שלו על ידי כעס. זאת הנחש לא מרוויח כלום מנטילת הערש. שאריה טורף, אז הוא רוצה לאכול. אבל לא סתם הוא טורף, אבל הנחש הוא כאילו לא מרוויח מזה. טוב, אז אנחנו צריכים לנסות להבין את ה... מה כאן מתקדם עוד. מה התופעה הזאת אומרת לנו עוד על הגאווה? מה עוד קורה כאן? מה גורם להם לעשות את זה? מה התוספת שיש כאן? כשהחיים מתרוקנים מכל מגמה רוחנית, כמו שדיברנו על זה, אז הולכים הם, החיים האלה, הולכים ומדלדלים. אין להם שום יסוד למנוחתם. טוב, בוא נדבר על הנקודה של המנוחה. מתי הנפש היא שלווה? כשיש התאמה בין החיים החיצוניים לחיים הפנימיים, נכון? מה זה שלווה? מתי יש שלווה? שיש איזו התאמה, יש הרמוניה בין החיים החיצוניים לחיים הפנימיים, נכון? אז יש איזה רוגע כזה, לא רוגע של בטלנות, רוגע של איזה יישוב הדעת, איזה שלמות כזאת. אבל כשהחיים הפנימיים הם מרוקנים, כמו שדיברנו, אז יש בפנים איזה סערה, יש איזה הרגש, בדיוק הפוך משלווה. ואז אין, האדם הזה מאוד מאוד לא נינוח, או החברה הזאת מאוד לא נינוחה. יש איזה הרגש כזה בפנים, כי אמרנו, כי הנפש לא מבטרת. טוב, ואז אין להם, אז מה אומר? שהחיים מתרוקנים מכל מגמה רוחנית, הולכים דדלים, אין להם שום יסוד למנוחתם, אינם תופסים מכל מחזות הם הרבים, כי אם את השיכרון של התאווה הגסה, שהוא מרעיל את הנשמה. והתכונה הרעה הזאת, כשמתגברת, מתחזקת באדם לחפץ טבעי, להנסיך גם כן מרוח שיכרונו על כל האחרים העולים לכך. מה אומר לנו הרב? עכשיו כבר משהו חדש. התכונה הרעה הזאת של החוסר נינוחות כתוצאה מההתרוקנות הפנימית מתחזקת, הופך להיות חפץ טבעי, שמה הוא? להשפיע על אנשים אחרים. את מה להשפיע? מה שאתה. שאנשים אחרים יהיו כמוני גם. אם אני מרוקן מבפנים, אם העולם החיצוני שלי מאוד חזק, אם חפץ היתרות בין האחרים מאוד חזק, אני רוצה שכולם יהיו כך. טוב. אולי עוד חצי משפט. וזאת היא הדיוטה יותר שפלה של שפלות החיים. טוב, אבל בואו נעשה קודם כל להבין למה זה ככה. למה האדם הזה, האיש, האישה, לא משנה, החברות, מנסה להשפיע על אנשים אחרים. מה הוא מרוויח מזה? בכל תופעה נפשית כזאת ניסינו להסביר מה מרוויחים. לא תמיד זה משהו שכלי שמרוויח, לפעמים הנפש מרוויחה, כמו שהסברנו. מה עכשיו כאן מרוויחים? בזה שאני משפיע על אנשים אחרים שיהיו כמוני. שיהיו גם כן כאלה, עם גאווה, עם חיצוניות מאוד חזקה, מרוקנים מבפנים. מה אתם אומרות? למה שיהיה דבר כזה? עוד פעם? אם אני משפיע על אחרים, אם הם יהיו כמוני, אז יש לי כוח? למה הם יהיו כמוני? הבנתי. כי רק שנייה, רגע. זה כדי שאני באמת, אנשים ילכו אחריי, יהיה לי יותר כוח, לכן אני גורם להם, אוקיי, הבנתי. עוד סיבות? זה מה שאת צריכה להגיד? מה זאת אומרת? איזה מצפון, איך זה משתיק?
שעוד ככה.
טוב, שומע? עוד דברים? שמה?
מישהו יבין אותו.
עוד דברים? הייתי אומר, הסבר ראשון, שאדם יש לו גם נטייה חברתית. ואת הנטייה החברתית שלו, אז מאוד נעים לו שאנשים הם כמוהו. הוא אפילו משוכנע, בגלל שהוא רודף אחרי זה, אז הוא בטוח שזה טוב לכולם. אז הוא, הנטייה החברתית היא מצוינת. מה מטרתה? אנחנו חיים בחברה, וככה האדם לומד מהחברה, ונותן לחברה. זה מקור להתפתחות של העולם הפנימי. זה, בשביל זה יש לנו נטייה חברתית. זה כישרון שיכול לפתח את העולם הפנימי שלנו. אבל כאן המקרה שלנו, אנחנו מדברים על שהעולם הפנימי מאוד מאוד זועק, והעולם החיצוני מאוד חזק. אז אני משתמש עם אותו כישרון להתרוקנות הזאת. ובעצם אני כל כך בטוח שכמו שלי כל כך טוב בזה שאני רק החוץ יהיה חשוב, גם אחרים, אז אני משתמש עם הכישרון החברתי לאותם דברים שאני מאמין בהם, שאני חושב אותם, נכון? בדרך כלל האדם בחברה מפיץ, את אני מאמין שלו, שהוא חי. פתאום אם אנשים לא היו כאלה, זה לא מסתדר לו, לא מתחבר לו. אולי דברים שאוספתם. אבל אני רוצה להגיד סיבה יותר עמוקה, התחלתם לרמוז לזה, אבל אני אגיד את זה ככה בצורה טיפה יותר רחבה. תראו, אני זוכר, עכשיו גוש קטיף זה הולך חזרה עוד פעם, אבל זה, כל שנה אנחנו נזכרים בזה מחדש. אני זוכר שלפני הגירוש מגוש קטיף, אז כולם שאלו, מה קרה? מאיפה זה בא בכלל? הרי הערבים לא ביקשו את זה. אף אחד לא ביקש את זה. זה לא נראה שיש בזה כזאת סיבה שאנחנו מרוויחים איזה, מה האינטרס? מה? כל הסיבות שמחור זה היה נראה שטויות. זה לא שכנע אף אחד. לא ביטחונית. עוד פעם, אמרו הרבה דברים, אבל זה נראה שום דבר לא. לא כלכלית, לא... מה? לא הבינו מה... אני צריך לחפש יותר בעומק, בנפש. אבל גם בנפש, יש לך שם את האנשים שאין לך שום סיבה בעולם לעשות להם משהו רע. תגיד, חרדים לא מתגייסים? הם כולם שם מתגייסים. תגיד, אנשים אליטיסטים, שואטיסטים, יש שם, היה שם בגוש קטיף, אנשים מכל השדרות, ספרדים, אשכנזים, אנשים חקלאים, קיצור, אנשים מלח הארץ, הכי מתגייסים שיש, הכי לטובת המדינה, שום סיבה בעולם. מה, מאיפה הסריטה הזאת? מאיפה זה בא? זה שאלה רצינית. אז אני חושב שהרב טאו ככה הסביר, אני לא רוצה עכשיו לשים לו מילים בפה, אם אני זוכר יותר ככה ראיתי את זה ב... שבסוף, כשאתה חי בתרבות מאוד מאוד חיצונית ומרוקנת מעולם פנימי של אידיאלים, של ערכים, של אמת, אז שיש לידך, פתאום אנשים מקימים חברה כל כך אידיאלית, חברה עם ענווה שמוסרת הנפש על ערכים, מחזיקים מעמד עם הרבה פיגועים. האדם הישר משתאה אל מול היושר הזה ואומר, וואו, יש פה איזה יושר מעבר לאופק שאני מכיר בכלל. ככה האדם הישר מבין. אבל האדם שהוא יותר בחוץ וחי יותר חיצוני, זה מפוצץ אותו. זה משגע אותו. הוא שונא את זה. ולמה? כי מה קרה? בוא נסה להסביר את זה מבחינה נפשית. אנחנו אמרנו כל הזמן שהנפש שלנו בפנים היא חסומה. ומספיק לה שכל הזמן הנפש שלנו בפנים צועקת. הוא כל הזמן מנסה להשתיק אותה כדי לחיות באיזה נינוחות, וזה לא, הוא לא מצליח. ופתאום הוא רואה אנשים שחיים את מה שהנפש לא כל הזמן זועקת. חיים איזה אמת באיזה פשטות. בענווה, באידיאליסטיות, מתוך תרומה למדינה, מתוך פטריוטיות כזאת, מתוך אהבה לתורה, למצוות. וזה פתאום מחזיר לך את כל הסיבוכים מבפנים. אז אתה שונא את זה. אתה שונא את זה כי אתה חי בצורה ש... כי אתה שונא את הפנים הזה שלך. הפנים הזה שלך לא נותן לך לחיות. הוא הורג אותך. ופתאום אתה רואה את זה חי, הנפש שלך מרגיע שזה, זה הקושי הכי גדול. אולי זה מה שהתכוונתם ייסורי מצפון, בסדר? אבל זה דוקר כל כך חזק. אני חושב שזה הסיבה בעומק, בעומק זה הסיבה איתה. אתם זוכרים את זה ככה שככה הבנתי מהרב טאו. כי שום סיבה אמיתית לא מצאת שם. כי המדינה שלחה אותם לשם. הם מוסרים את הנפש. ויש לך ערבי שעושים פיגועים עם מחשימה. כל הסיבות מחזיקים לך את האזור שם. ביטחונית, ערבים לא ביקשו. יש בנפש איזה קושי כזה, שהנפש היא מאוד מאוד חיצונית, התרבות מאוד חיצונית, אז כשהיא רואה איזה משהו כזה, אמרתי, האדם הישר משתאה ואומר, וואו, יש פה איזה משהו אדיר, מודל לחיקוי. אבל אם אתה לא שם, אז יש פה משהו שלא נותן לי לחיות. אני לא יכול לחיות כל כך בחוץ שאני רואה משהו כל כך פשוט וטוב ואיכות כזאת עמוקה. אני רואה עומק. אז זה נראה לי, ולכן זה גורם לזה שאתה כל כך רוצה להשפיע. לא רק כי זה החברה שלך ואתה תרוויח מזה, אלא כי אתה לא יכול שהחברה תהיה אחרת, זה ישגע אותך. זה מחזיר לך את התמונות הפנימיות שלך. זה הסבר יותר עמוק לזה. אז אני חושב שפה, זה הסיבה נראה לי, היותר עמוקה לזה. למה הם כל כך, פה זה הבנות, אמרנו, אבל כל החברה נהייתה כזאת, למה הם כל כך רוצות להזיק, רוצות, מה זה הוונדליזם הזה? מאיפה מגיע היצר של הנזק? מה, אתה לא מתורבת? יש איזה קושי כזה גדול, כי זה דוקר לי בפנים. טוב, אנחנו נעצור פה, פעם באנו שלו, טוב, שלום לכולם.